ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל אילון.
אנחנו כאן 4:04. קודם כל רוצים להתעדכן במה שקרה בנתיבי איילון, סמוך למחלף לגוארדיה, פיצוץ ברכב אבי אשכנזי. מה הפרטים שאנחנו יודעים? ככל הנראה לא מדובר בפיגוע.
לא מדובר בפיגוע, מדובר באירוע שבו כלי רכב הראה בו פיצוץ. יש במקום שני פצועים באורך קל ובינוני. הם טופלו על ידי צוותים של מגן דוד אדום, והם ממש לפני דקות פונו לבית החולים איכילוב בתל אביב. יש שם הרבה מאוד כוחות, גם של משטרה, גם של מדע, הדיווחים שהגיעו, למוקדי החירום, ולכן נזרימו לשם הרבה מאוד כוחות. כרגע מנסים לדלל את הכוחות, כי הפקק שם שנוצר הוא כתוצאה מעומס ניידות משטרה ורכבי הצלה, וכמובן הסקרנים שמסתכלים וצופים, אבל לפי מה שאנחנו מבינים זה כנראה אירוע פלילי, מטען חבלה לא גדול התפוצץ בתוך כלי רכב שהיה במהלך נסיעה.
הפצועים הם שניים שישבו בתוך הרכב הזה?
בתוך כלי הרכב. לא מדווח על פצועים מהסביבה מכלי רכב אחרים. כרגע מבחינת מדרה הם סיימו את הטיפול בזירה, והם פינו את שני הנפגעים לבית החולים איכילוב. כוחות משטרה שם במקום, חבלנים, סורקים, כדי להבין מה סוג המטען, מי הניח אותו, איפה הניחו אותו, ומה היה היעד, האם זה מדובר בתאונת עבודה, שמטען שהתפוצץ בטרם עת, או שהיה פה ניסיון התנגשות ביושבי הרכב.
ולא יודעים עדיין לשייך מי הם ומה הם, ואולי...
לא, לי לא כרגע.
אוקיי. טוב, אבי אשכנזי, אם יהיו עוד פרטים, אנחנו כאן כמובן, אבל... ככל הנראה לא מדובר בפיגוע, מטען שהיה מחובר לרכב הזה והתפוצץ, כנראה מוכוון מטרה מסוימת. בכל מקרה חמור, כי זה אירוע שקורה בתוך נתיבי איילון, סמוך למחלף לגוארדיה, שעה, כן, זאת שעה עמוסה מאוד, וזה בוודאי, לפחות מבחינת התנועה, ישפיע על כבישים רבים באזור. אבי אשכנזי, תודה רבה. תודה. פרסומת אחת ומתחילים. עכשיו כבר 4:06, 520 ימים, 59 חטופים עדיין בעזה, כשיש גישושים ראשונים על חזרה למסע ומתן, רואי החיילים דורשים בצדק שלא ישאירו אותם לסוף. כולם הומניטריים. ראינו את מתן אנגרסט, את הגבורה יוצאת הדופן שלו, נלחם לבד בטנק בשבעה באוקטובר, נפצע קשה ונחטף.
ואנחנו החטופים מתחילים לאבד תקווה, אנחנו לא רואים את הסוף, לא רואים את הסוף של הדברים, של כל הסיפור הזה. תשחררו את כל החטופים, תסיימו את הסיפור הזה, בבקשה ממכם, אני מתחנן, תחזירו אותנו בחיים, לא בארון גבורה.
כולם צריכים להיות כאן. הקצינות, החיילות, האזרחיות שלנו, שהשתתפו ועדיין משתתפות כבר 520 ימים במלחמה, הוכיחו מעל לכל ספק את יכולותיהן היוצאות דופן. למישהו היה ספק אם אישה יכולה להיות לוחמת? ברור שלא. לחלק אולי כן. חיל האוויר, חטיבת חילוץ והדרכה, טנקיסטיות ולוחמות שריון בתפקידים נוספים, רופאות, פרמדיקיות, לא רק בשירות צבאי, גם במדה כמובן, לוחמות בחיל הים, לוחמות קרקל וברדלס, תצפיתניות ושוטרות, נשים במחלקות הפרקליטות הצבאית השונות, אלפי נשים במילואים, במקביל לבני זוגן, לפעמים שני בני הזוג, לא בבית. התוודענו לסיפורי הגבורה שלהן, ועוד לא שמענו הכל. התוודענו לסיפורי הזוועה של החטופות שעברו התעללות מינית ונפשית ופציעות קשות, והפגינו גבורה ענקית. כנראה שלעולם לא נדע מה היה שם באמת, נחשפנו רק לחלק הקטן. לקראת יום האישה הבינלאומי שהגיע הזמן שניפטר ממנו כבר, בחרו לפתות אותנו הנשים בליפסטיקים, תחתונים, בוסם, הפיתויים, הזניחים האלה מיותרים, אנחנו כבר מזמן לא שם. נשים אמורות לתפוס עמדות מפתח במגזר הציבורי והפרטי, בכנסת, בממשלה, בלי טובות של אף אחד. הלוחמות כאמור הוכיחו את זה הכי טוב, ובכלל נשים בתפקידים ציבוריים מוכיחות את זה לאורך כל שנותיה של המדינה. מיד על האיום של נשיאי האוניברסיטאות לשבות בעצמם, אם היועצת המשפטית לממשלה תפוטר, שר החינוך בתגובה התבלבלתם, האיומים בשביתה לא ירתיעו אותנו. נדבר עם הפרופסור אשר כהן, נשיא האוניברסיטה העברית, וגם הנשיא טראמפ נגד גוגל, לא רק קודמו ביידן, דיוויד גילו לשעבר הממונה על התחרות יסביר, והכנסות צי לחברת קסטרו הודיס ב-2024, עם רווח נקי של שימו לב 134 מיליון שקלים, החברות הבנות מתברר, הרוויחו יותר מהמותג עצמו, נדבר גם על זה. איפה הכסף עורכת יעל הילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו שקד וולפין, איפה הכסף, כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. תקציב המשרד לביטחון לאומי יגדל לסכום של 28 מיליארד שקלים. השרים חיים כץ ובצלאל סמוטריץ' סיכמו שכשני מיליארד שקלים מתוך התקציב יממנו בניית מתקני כליאה חדשים. התקציב החדש כולל בתוכו גם את עלות תוספות השכר לשוטרים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר היום בכינוס מיוחד של שדולת ארץ ישראל, שעסק בתוכנית טראמפ לעידוד הגירת האזתים, שיש היערכות להקמת מנהלת הגירה במשרד הביטחון.
אנחנו שם מקימים מנהלת הגירה גדולה, כל תקציב שלא נשקיע בעידוד הגירה יעלה לנו הרבה פחות. אגב, אמרתי את זה גם על הריבונות, שהפחידו אותנו. אני אומר לכם, אנחנו שם. זה תוכנית שקורמת אור וגידים. אנחנו נערכים לעניין הזה, כמובן בהובלה של ראש הממשלה, של שר הביטחון. תקציב לא יעמוד כמכשול באירוע הזה.
משרד הביטחון מטפל כיום ב-78 אלף פצועי מלחמה, זוהי עלייה של 25% לעומת התקופה שלפני המלחמה. בדיון בכנסת העריכו במשרד הביטחון שתרשם עלייה משמעותית גם בנפגעים פוסט-טראומטיים מקרב הפצועים. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת ומתחילים. כאמור, סיפרנו קודם שנשיאי אוניברסיטאות, 8 אוניברסיטאות, מאיימים כי ישבטו באופן אישי, בעצמם, אם תפוטר היועצת המשפטית לממשלה. פרופסור אשר כהן, נשיא האוניברסיטה העברית, בין החותמים על המכתב הזה, הוא מצטרף אלינו. פרופסור אשר כהן, שלום.
שלום לך ולכל המאזינות והמאזינים.
בוא תסביר לנו למה.
אנחנו חיים בדמוקרטיה שהיא חשובה לכולנו. היא חשובה גם לאוניברסיטאות. בלי דמוקרטיה אמיתית, אוניברסיטאות מחקר כמו האוניברסיטה העברית ואוניברסיטאות אחרות לא יכולות להתקיים. מה שקורה כרגע עם הפיתורים של היועצת המשפטית, או עם האיום בפיתורים של היועצת המשפטית, זה האיום הכי חזק שאני מכיר כרגע על הדמוקרטיה בישראל.
אתה יכול להסביר לי, בוא ניכנס רגע לפרטים, ואיך זה קשור בעצם לאוניברסיטאות? למה זה, עד כמה זה מפריע?
באופן כללי אוניברסיטאות לא נכנסות לדיון הפוליטי שקיים בישראל. יש לנו קהילות מגוונות עם דעות שונות ואנחנו מכבדים את כל הדעות. מתי אנחנו נכנסים? דבר אחד זה היה בפתיח שלך. אנחנו לגמרי בעניין של החטופים, וחושבים שכל החטופים והחטופות צריכים לחזור הביתה ומיד. והדבר השני זה ההפיכה המשפטית. למה? מכיוון שאוניברסיטאות מחקר לא יכולות להתקיים במקום שבו אין דמוקרטיה באמת. וכשמסתכלים בעולם גם רואים את זה. אין אוניברסיטאות אמיתיות במקום שבו אין דמוקרטיה באמת. לכן זה עניין שלנו. כאשר יש איום על הדמוקרטיה, זה עניין לאומי, זה עניין של ישראל, אבל זה גם עניין שלנו.
תגיד, למה התאחדות הסטודנטים יוצאת נגדכם בעצם?
לא יודע, אני לא שמעתי על זה, אז אני לא יודע על מה אתם מדבר.
אני שמעתי ולכן אני שואלת... ואם לא שמעת, אז אולי כדאי להתעניין, אבל בכל מקרה הם הודיעו שהם נגד. אבל כן, אני רוצה להקריא לך ברשותך, פרופסור אשר כהן, את התגובה של השר קיש, שמפרסם בטוויטר ברשת X את תשובתו לכם, והוא אומר לכם כך, ציטוט, התבלבלתם, האיומים בשביתה כדי להשפיע על מדיניות לא מרתיעים אותנו, לדבריו של קיש, היועצת המשפטית לממשלה, מהווה אופוזיציה לממשלה בכל פעולה מיומה הראשון, ובשל כך היא אינה ראויה להישאר בתפקידה. אפילו בית המשפט העליון, אתה יודע, פרופסור כהן, זה אני אומרת לך, בית המשפט העליון, אתה יודע, ככה, פעמיים העיר לה ולא קיבל את הטיעונים שלה, בנוגע לזה שהיא לא הסכימה שם לייצג את הממשלה וכו'. יכול להיות שיש צדק בדבריו של שר החינוך?
לא, ואני רוצה להסביר. הדמוקרטיה בנויה על איזונים. לא יכולים לתת את הכוח אך ורק לצד אחד בכל האיזונים האלה, למשל הממשלה. כאשר יש דמוקרטיה שבנויה רק על הממשלה, ולא על שום דבר אחר, אנחנו מקבלים את טורקיה. בדמוקרטיות נורמליות, יש איזונים בין הכוחות השונים. עכשיו, אפשר לא להסכים עם היועץ המשפטי לממשלה, כמו שאפשר לא להסכים עם פסק דין של שופט. יש הבדל בין זה ובין דיון על דברים מהסוג הזה, לבין לפטר את מי שנותן לך את זה. את לא יכולה לפטר שופטים, כי אם תפטרי שופטים, ואם תפטרי את היועצת המשפטית לממשלה, תקבלי את הממשלה עם כוח בלתי סביר בעליל. זה דמוקרטיה לא בריאה, זה טורקיה. אנחנו רוצים לחיות במקום שבו יש דמוקרטיה רגילה, שבה יש כוח לממשלה כי היא נבחרה, אבל יש איזונים. אחד מהאיזונים האלה זה היועצת המשפטית לממשלה.
תגיד, מה המשמעות של שביתה אישית? הרי אתם מתכוונים נשיאי אוניברסיטאות לשבות באופן אישי.
אנחנו לא יכולים
להשפיע.
אנחנו לא יכולים להשבית את המוסדות, מכיוון שזה דבר שבית משפט אמר בעבר שהוא לא חוקי לעשות זה ליותר מאשר כמה שעות, ואנחנו כן מצייתים לבית משפט. לכן את זה אנחנו לא יכולים לעשות. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לשבות באופן אישי, אנחנו עצמנו לא לעבוד, לקרוא למוסדות אחרים לעשות את אותו דבר, ובסופו של יום, כשאם חלילה נגיע למצב שהממשלה אכן תנסה לפטר את היועצת המשפטית לממשלה באופן פורמלי, אנחנו נשבות, ואנחנו גם נכיל כל איש או אשת סגל אחרת, אחרים באוניברסיטה שרוצים לשבות גם כן.
האם זה תקף רק לגבי היועץ, מוסד היועץ המשפטי לממשלה, או שלמשל גם הרצון לפטר את ראש השבק, או להתערב בהליכים אחרים, במוסדות אחרים, כי כל דבר יכול למצוא את עצמו איך שהוא קשור לאקדמיה?
לא, כי תלוי באיזה צורה ותלוי באיזה רמה. פיטורים של היועצת המשפטית לממשלה זה הדבר בעיניי הקשה ביותר שקרה מבחינת ההפיכה המשטרית בישראל בשנתיים האחרונות, מכיוון שהוא מאזן, מערער מהיסוד את האיזונים שקיימים בתוך הדמוקרטיה. היועצת המשפטית תפקידה להגיד לממשלה מה חוקי ומה לא חוקי, והממשלה צריכה להקשיב לזה. כמו שבמקרים אחרים אנחנו מקשיבים לפסקי דין. ברגע שהממשלה לא צריכה להקשיב, ואם מישהו אומר לה משהו כזה, היא פשוט מפטרת אותו, אנחנו נאבדים את הבסיס של הדמוקרטיה. זאת סכנה איומה.
אוקיי.
אנחנו פשוט נלחמים כנגדה.
אני מקווה שלא תגיעו לזה, אבל במידה ואתם מגיעים ויש אנשי סגל שלא מעוניינים לשבות, האם תכפו עליהם שביתה או שהם אוטונומיים לעשות מה שהם רוצים?
חלילה, זה בדיוק העניין. כל הסיפור של השביתה האישית, שאנחנו לא נכפה על אף אחד לשבות. יש לנו אולי כאלה בתוכנו שלא רוצים לשבות, אז הם לא ישבתו.
כל נשיאי האוניברסיטאות ביחד איתכם?
מתוך 9 אוניברסיטאות שחברות בוועד ראשי האוניברסיטאות, 8 אוניברסיטאות נמצאות בזה.
מי לא?
אוניברסיטת אריאל.
אוקיי. אנחנו נסיים כאן ונקווה שלא נגיע בכלל למצב הזה, לסיטואציה הזאת, פרופסור אשר.
אני לחלוטין מסכים איתך. אנחנו עשינו את המהלך הזה על מנת להשמיע קול, מתוך תקווה שזה ימנע את הצעד הרי האסון הזה, ושלא צריך לעשות אותו.
פרופסור אשר כהן, נשיא האוניברסיטה העברית, שהוא בין החותמים על המכתב הזה, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
אוקיי. ואבי אשכנזי מעדכן אותנו עכשיו בעניין הפיצוץ שהיה, כמו שסיפרנו לכם, בנתיבי איילון, בסמוך למחלף לגוארדיה, שמי שהיה בתוך המכונית הזאת הוא שלומי לחיאני, לשעבר ראש עיריית בת ים, הוא היה ברכב הזה שהתפוצץ, הוא נפצע, וזה מה שאנחנו יודעים לעדכן, נכון לרגע זה, בשלב הזה של המכונית, ואנחנו עושים מעברון עכשיו. עכשיו אנחנו רוצים לבדוק עוד עניין אחד, אנחנו שומעים שהנשיא טראמפ, בניגוד לכל ההודעות שלו, פתאום מיישר קו עם ממשל ביידן, והוא דורש מבית המשפט לפרק את גוגל הענקית, וזה אולי איתות ראשון שהממשל החדש מראה איך הוא עשוי או עלול, תלוי איך מסתכלים על זה, להתמודד עם ענקיות הטכנולוגיה. מצטרף אלינו פרופסור דיוויד גילו, לשעבר הממונה על התחרות. פרופסור גילו, שלום, תודה שאתה איתנו.
שלום, מה
נשמע? שלום, שלום. סביר, יחסית, אתה יודע, אבל אני רוצה שתסביר לי קודם כל, למה גם ביידן, גם טראמפ, שניהם הולכים במסלול הזה, של הרצון לפרק את גוגל בעצם?
גוגל הפכה לשחקן מאוד מאוד חזק, יש לה 90% משוק מנועי החיפוש, לכרום יש 67% משוק הבראוזרים, והיא שולטת על הדאטה, היא משפיעה גם בשוק הפרסום, ככה שכשהיא עושה פרקטיקות שפוגעות בתחרות, זה מאוד מאוד מסוכן, ולכן גם ממשל ביידן וגם ממשל טראמפ עקביים לנסות למנוע את זה.
זה מסוכן כי הם שולטים לנו על החיים, כי הם מנוע חיפוש כמעט, כמעט שהשתלט עלינו בעצם, וכל הקטנים שאיכשהו מנסים להיכנס פנימה, אין להם שום סיכוי, נכון? בשלב הזה.
נכון, כי בשוק הזה ככל שמשתמשים בך יותר, למשל במנוע החיפוש של גוגל, אז הוא יותר טוב גם. ואז יותר אנשים רוצים להשתמש בו. אז כשגוגל למשל משלמת עשרות מיליארדי דולרים לפלטפורמות כמו אפל, או לגופים שמפעילים בראוזרים, שישימו רק את גוגל בתור ברירת המחדל, ולא ישימו את בינג למשל המתחרה, או איזשהו מנוע חיפוש מתחרה, זה מנציח, זה עוזר להנציח את המעמד של גוגל, ולא בגלל שהיא יותר טובה, אלא בגלל שהיא שילמה כסף. היא בעצם חולקת את הרווחים המונופוליסטיים האלה עם גופים כדי לסלק מהשוק את המתחרים שלה ולא לתת להם לצמוח.
אתה הזכרת גם את קרום, למה רוצים שהיא תמכור את קרום למשל?
אני חושב שהמחשבה היא שקרום היא פלטפורמה מאוד גדולה ופופולרית, כאמור 67% משוק הבראוזרים, שאם היא תהיה בידיים אובייקטיביות אז זה יכול להיות מפתח לתת צ'אנס למנועי חיפוש שמתחרים בגוגל. כי כרגע, כיוון שכרום של גוגל, אז כרום והמנוע חיפוש של גוגל הם שלובים אחד בשני. אם כרום תהיה עצמאית, אז היא תיתן צ'אנס למנועי חיפוש מתחרים.
אז תסביר לי, פרופסור גילו, מה זה, אתה אמרת שאם היא תהיה עצמאית, מה זאת אומרת עצמאית?
כלומר, אם גוגל יחריפו אותה למכור את כרום למישהו אחר, באיזשהו גוף אחר שהוא לא גוגל, ואין לו ניגודי אינטרסים, אין שיקולים זרים דווקא לקדם את עצמו, אז הוא יהיה יותר אובייקטיבי, הוא יוכל להציע למנועי חיפוש כמו בינג למשל, להיות על הפלטפורמה שלו, ואז כבר שכרום הוא מאוד פופולרי בקרב המשתמשים, זה יכול לתת צ'אנס, ואז ככל שישתמשו למשל יותר בבינג, אז בינג ישתפר ויוכל לתת פייט לגוגל.
מה זה יעשה לחברת ענק למפלצת כמו גוגל?
אני חושב שהיא תשרוד כמובן, היא כמובן תרוויח הרבה הרבה פחות, אבל היא מרוויחה המון עכשיו, אז אני חושב שהיא בהחלט תשרוד, זה ישנה, אם זה יצליח, כמובן זה ייקח שנים, אבל אם זה יצליח זה ישנה את כל המודל העסקי שלה, אבל היא יכולה לקום על הרגליים ולשמור על ההגמוניה שלה, כי היא שולטת למשל באיזושהי טכנולוגיה שקוראים לה כרומיום, שזה טכנולוגיה שכל הבראוזרים, כולל כרום, צריכים אותה. אז אם לא יחריפו את גוגל למשל למכור גם את כרומיום, שזה, מומחים אומרים שזה לא על הפרק כרגע, יכול להיות שזה לא יעזור, וגוגל תשמור על המעמד הדומיננטי שלה. בזכות המצב שיש לה כרגע.
אתה יודע, אני ככה חושבת איך זה ישפיע עלינו, על כל אחד מהצרכנים, כי אתה יודע מה אנחנו עושים, אנחנו מחפשים איזשהו משהו, ישר הולכים לגוגל, עושים אחד ועוד אחד, מוצאים ותודה ושלום. השאלה אם זה ישפיע עלינו ואיך, אולי, אתה יודע, עד שנתרגל ועד שנחפש ועד שנפנה למשהו אחר, זה יכול גם להזיק, או שזה יועיל לנו דווקא?
באירופה למשל עשו צעדים פחות חמורים אמנם נגד גוגל, והמחקרים אומרים שהם לא עזרו, שגוגל שמרה על המעמד שלה והמתחרים לא הצליחו ממש להרים ראש, ככה שיכול להיות שאין הרבה תקווה. לפעמים מה שמשנה זה דווקא שינויים שקורים בשוק, למשל AI יכול פתאום להשתלט על שוק החיפוש, ושם אולי לאו דווקא גוגל תצליח, אלא מישהו אחר כמו צ'אט GPT וכו'.
נכון.
ואז השוק ישתנה בצורה שתורמת לצרכנים, לא בגלל הסעדים המשפטיים, אלא בגלל שהשוק פשוט השתנה.
כן, אז אולי החיים יובילו אותנו לשינויים באופן טבעי, נצטרך להמתין, אבל זה לא עניין של מי היום למחר. פרופסור דיוויד גילו, לשעבר הממונה על התחרות, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה שדיברת איתנו. עכשיו נעשה דיווח תנועה, פרסומות ונחזור. חזרנו, ועכשיו משהו אחר, נגיד שלום לשניים, קודם כל לירון אוחיון, שהוא ראש מכינת גבע של עמותות מעשה ובינה, שלום ירון.
שלום, שלום ענת.
שלום, וגם לדניאל בוסקילה, שהוא יוצא בשאלה, זה הסיפור שלנו, בוגר המחזור הראשון של המכינה, עומד להתגייס באפריל, אלן דניאל, תכף נדבר גם איתך, שלום דניאל.
שלום.
שלום, שלום. אז קודם כל, ירון, ספר לי על המחזור הראשון של המכינה הקדם צבאית גבע, שזאת, עד כמה שאני מבינה, המכינה היחידה בישראל שבה לומדים חרדים, יוצאים בשאלה ויוצאות בשאלה, יחד עם צעירים וצעירות חילונים, נכון?
נכון מאוד.
אז מה המטרה של כל הסיפור הזה?
אז קודם כל נכון, אנחנו ממש לפני כשבוע וחצי סיימנו את המחזור הראשון שלנו, עם 24 בוגרים ובוגרות. מתוכם 8 יוצאי ויוצאות החברה החרדית. מכינת גבע, גשר בין עולמות, היא מכינה מבית מרכז מעשה של קרן רשי ובינה, שבשיתוף פעולה שלהם לפני כשנה הקימו את המכינה שלנו, שהרעיון של המכינה היא לשלב בין חוזרים בשאלה מהחברה החרדית עם האוכלוסייה הכלל ישראלית, כדי באמת לאחד ולחבר בין חלקי העם. למכינה שלנו, כל מי שהגיע השנה,
ירון, בוא תנסה לשפר טיפונת את הקו, כי אתה מתנתק לנו. חבל. ירון, לא, לא, ממש לא, זה נשמע לא טוב. טוב, תנסה איכשהו להסתובב עם הטלפון ואנחנו נמצא זווית. דניאל בוסקילה, בוא נגיד שלום גם לך. קודם כל, ספר קצת על עצמך, מאיפה אתה במקור, איך הגעת למכינה הזאת.
טוב, אז אני אספר קצת, אני במקור מירושלים, גדלתי בחברה החרדית, ולמדתי במוסדות חרדיים, עד גיל 16, בגיל 16 יצאתי בשאלה, הבנתי שפחות מתאים לי הדת, והלכתי ללמוד בתיכון דתי לאומי.
ושם סיימת כיתות י' א' י' ב'.
כן, ושם למדתי י' א' י' ב'. בכיתה י' ב' הבנתי שאני לא מוכן עדיין לצבא, לא מכיר עדיין את החברה הישראלית, וגם התמודדתי עם חרדה חברתית קשה, היה לי מאוד קשה לדבר מול קהל, והבנתי שאני לא מוכן עדיין להתגייס, וחיפשתי מכינה.
ואתה רוצה להתגייס? רצית להתגייס? אחת המטרות כן, הייתה גיוס?
כן, חד משמעית.
אוקיי, ומי תיווך בינך, או מי חיבר בינך לבין המכינה הזאת, איך שמעת עליהם?
אני חיפשתי מכינות, ולמדתי בתיכון דתי לאומי, ושם הציעו לי מכינות בעיקר דתיות לאומיות. הלכתי לשם, והבנתי שזה פחות מתאים לי, כי אני לא דתי. ואז קרובת משפחה שלי, שהיא גם יוצאת בשאלה, היא המליצה לי על המכינה הזאת, היא הכירה קצת את עמותת בינה, והיא אמרה לי, תבדוק, ננסה, תתקשר, אולי תראה אם זה מתאים לך. והלכתי ליום עיון במכינה, והתלהבתי מאוד מהרעיון.
מה זה נתן לך בסוף? אתה מדבר על זה שהייתה לך חרדה חברתית, לעמוד מול קהל, לתקשר וכו'. אתה לגמרי זר לכל העולם הזה, ומה נתנה לך המכינה הזאת?
במכינה התנסיתי הרבה ולדבר מול קהל, להעביר משבצות עם תוכן, לבנות משבצות ולהעביר אותם לאנשים, לחברים במכינה, וגם לספר קצת, לפני זה לא היה לי כמעט חברים, לא, ויצא לי לחיות עם הרבה אנשים ביחד, להכיר הרבה אנשים. אני אמנם עדיין מתמודד עם חרדה חברתית, אבל המכינה נתנה לי כלים לעבוד עם זה.
ירון, אנחנו חוזרים אליך, ירון אוחיון.
נכון.
יופי. תגיד, אתה אמרת 24 בוגרים, אם שמעתי נכון.
נכון.
השאלה אם זו המכסה, או שזה מעט, או שזה הרבה, אם הופתעתם, התאכזבתם.
אז אני אגיד שלמחזור הראשון זאת המכסה, ואנחנו שמחים מאוד שהצלחנו לסיים גם בכמות כזאת של בוגרים. עכשיו שכולם ראויים וראויות לסיים להיות בוגרים. אנחנו לחלוטין יכולים גם להגדיל את המכסה, כלומר זה כל עניין של משאבים, ככל שיהיה לנו יותר משאבים, אנחנו נדע גם לקבל כמות גדולה יותר גם של מכיניסטים ומכיניסטיות, יוצאים ויוצאות מהחברה החרדית. וגם שנה הבאה, בלי נדר, אנחנו גם מתכוונים כן לגדול.
איך מכינים אותם לשירות הצבאי, את החברים האלה?
אנחנו מלווים אותם החל מהקליטה והקבלה למכינה, אנחנו מלווים אותם החל מביטול הפטור מגיוס, ואנחנו מלווים אותם בצו ראשון, ביום המאה, בשאלון העדפות. לאורך כל הדבר הזה, גרעין מעשה, אנשים שנמצאים במעשה בתוכנית הגרעין, מלווים אותנו ועוזרים לנו להעביר להם את אותם הדרכות, שנכין אותם כמו שצריך לקראת התהליכים האלה. ולאורך כל החצי שנה אנחנו נפגשים לא מעט עם צה"ל, בעזרת משרד הביטחון. מגיעים לביקורים בבסיסים צבאיים, בכירים בצבא מגיעים לדבר איתנו. אנחנו מלווים אותם וחושפים בפניהם תפקידים, ומלווים אותם בכל תהליך הגיוס שלהם.
כל בוגרי המכינה מתגייסים?
כולם מתגייסים.
וזו אחת המטרות שלהם כנראה, לבוא למכינה הזאת כדי להכין את עצמם לגיוס.
חלק מהם עדיין כשהם הגיעו, הם לא היו בטוחים ב-100% שהם רוצים להתגייס, או שהם יודעים בכלל מה זה אומר. וחלק מהתהליך שאנחנו עושים איתם זה בדיוק זה, זה לחשוף אותם, לדבר איתם על התהליך, לעבור איתם את אותו מסלול ביחד. מה שבעולם החילוני אנחנו מכירים פחות או יותר מילדות, אצל יוצא ואותות החברה החרדית זה לא בהכרח משהו שקיים.
חילונים ודתיים מסתדרים יחד?
זה חלק ממה שאנחנו עושים, זה בדיוק הגשר שאנחנו עושים. אנחנו רוצים להוציא מאצלנו מהמכינה סוכני שינוי לחברה הישראלית, שיראו שגם ימין, גם שמאל, גם חילונים, גם דתיים, כולם יכולים להסתדר ביחד.
תגיד, דניאל, אני רוצה לחזור אליך לסיום. מישהו ניסה למנוע ממך ללכת למכינה הזאת, להניע אותך מהדבר הזה, או שהיית החלטי? זה נפשית, זה לא קל. היית החלטי כדי להגיע למכינה ולעשות את מה שאתה רוצה?
אני חושב שאף אחד לא מנע ממני להגיע למכינה.
מה עם המשפחה? המשפחה קיבלה את זה?
המשפחה קיבלה את זה, כן. הם הבינו שזה הדרך שלי. ולא יצאתי אתמול בשאלה, יצאתי כבר לפני שנתיים, והם הבינו את זה והם תומכים בדרך שלי. ומה שאלת?
שאלתי איך המשפחה קיבלה את זה, הם ראו את זה בעין יפה וההתמודדות וכו', אבל קיבלנו תשובות, זה בסדר גמור. אנחנו נצטפק בזה, ונשמחה שמצאת את מקומך, דניאל בוסקילה, תודה רבה. ירון אוחיון, ראש מכינת גבע של עמותות מעשה ובינה, תודה רבה.
תודה רבה לך, להתראות.
תודה לשניכם, פרסומות. הגענו לדבר על משהו אחר לגמרי, וזה קסטרו הודיז. אחרי שקסטרו סגרה 29 חנויות, שימו לב, הכנסות C לקסטרו של ב-2024, וזה בצל המלחמה שהשאירה את הישראלים ככל הנראה לקנות בארץ, זה חלק מהסגזוג הזה של קסטרו, אבל יש שם גם כמה אלמנטים שמתחבאים בפנים. נבית זומר, ידיעות אחרונות, ויינט, צרכנות, שלום נבית.
ערב טוב.
שלום, שלום. תראי, מה שאני רואה שזה לא, זאת אומרת, זה לא קסטרו, קסטרו יש לה גם את הודיז וגם את קרולינה למקה, ובעצם הן הפלטפורמה שנותנת בוסט לכל הרווחים האלה, נכון?
צריך לעשות הבחנה, שאנחנו אומרים קסטרו זה קבוצת קסטרו, שכמו שאת אומרת, מכילה בפנים הרבה מאוד מקרולינה למקה וטנטופ, וקסטרו בעצמה, הם לא מבודדים את התוצאות של קסטרו. ולכן, כשאנחנו אומרים שקסטרו חפתה באמת שנה מופלאה, הכוונה לכל הקבוצה, ולא בהכרח שרשת חנויות האופנה קסטרו לביגוד הם אלה שתרמו.
עכשיו נבית, אפשר לדבר על סיבות, כלומר ציינתי סיבה אחת, לא נסו לחול וכו'. אני מניחה שיש עוד כמה סיבות שמסתתרות שם בין
הנקות. כן, אז קודם כל עשו תוכנית עברה, קסטרו הייתה החלק המדמם בכל הסיפור, רשת האופנה קסטרו. כן, הייתה חלק המדמם. דרך אגב, שמסתכלים על רפריות לפי מותגים ומגזרים, אז הרשת שהכי תורמת לרפריות של הקבוצה זה קרולינה למקה, שכולנו מכירים את
המשקפיים
שלה.
נכון.
כן, ודווקא קסטרו פחות תורמת. בואי נגיד, היא לפחות הפסיקה לדמם, והשנה ברבעון הרביעי גם עברה לרווח תפעולי, שזה באמת הישג. אבל זה גבה סגירת חנויות רבות, רק השנה קרב ל-30, והרבה מאוד התייעלות וצמצום עובדים, וכמובן תהליך הבאה שהוא התחיל עוד קודם, והחליפו את כל הסטודיו וקולקציות חדשות, וכמובן הם נהנו מהעובדה שאת יודעת, בתקופת המלחמה לא היו לפוטיסות, משלוחים אונליין מחול מאתרים האהובים, נקסט ומנקסט ועד אלי אקספרס, לא היה ודאות מתי מגיעים, אם מגיעים, ואז רכשו הרבה יותר באונליין ישראלי ובחנויות ישראליות, זה אין ספק, וגם ברבעון האחרון, זה רבעון של חורף, זה דברים יותר יקרים, שאת המילים, אז זה בכל זאת מחירים יותר יקרים, שעושים פדיון יותר גדול, אז כל זה יחד חבר, אבל חייבים לציין שבאמת יש התאוששות. היה תקופה שאת רשת האופנה קסטרו כבר כמעט הספדנו.
נכון, וסגרו המון חנויות.
הם הצליחו לאושש אותה ולחזיר אותה למפה, כמו שאומרים.
אז היית אומרת שהמותג קסטרו עצמה, המותג הזה נחלש, או שהוא נגיד מתאושש אפילו?
אני חושבת שהוא מתאושש, האם הוא יחזור ויעמוד בצמרת המותגים כמו שהיה בעבר, זה צריך עוד קצת זמן שיעבור, אבל הוא בהחלט מתאושש, הוא בהחלט רלוונטי, ונקווה שכל מי שקנה, את יודעת, בשנה האחרונה, אפילו אם זה היה קצת מחוסר ברירה, נגיד, אז יישאר נאמן למותג.
תגידי, ומתחילת השנה את יכולה לדבר איתנו על מה קורה מתחילת 2025?
2025... תראי, אין לנו עוד דוחות, אבל ממה ש... היום למשל יצא הדוח החודשי לחודש פברואר של חברת ריס. זאת חברה שדוגמת זאת 2,700 חנויות אופנה וקניונים, את הפדיון שלהם.
כן.
ויש ירידה של 4.1% בפדיון בקניונים הגדולים האזוריים, זה לאחרי שינואר רשם גם ירידה של 4%. זאת אומרת, אנחנו רואים פה איזשהו ברקס על הבום המטורף של הקניות שהפיינת 2024.
התחילו לנסוע לחול.
אז זהו, אז אנחנו לא יודעים עד כמה זה מנסיעות לחול. אני חושבת שעד כמוני צפית בטלוויזיה בתוכניות של ישראלים שהיום יש להם חבילות לבודפסט לדוגמה, שכולל בחבילה כבר... עשה על הקניון, ששם הם מתנפלים על פרימרק וזרה וכו'.
אותי זה דוחה, אבל תקשיבי, יש גם בפולין דברים כאלה, אנשים באים למלון.
אבל חבילות עם עשה על הקניון, שאת יכולה להמיס ולחזור, עוד לא שמעתי.
בסדר, אני לא רוצה, אבל בסדר.
המחירים מדברים, תשמעי.
זה נכון, זה נכון. מי שרוצה, יאללה, בכיף.
או שבגלל הגזרות הכלכליות, גם יש באמת, אנשים עושים את החשבון, משנים את הרגלי צריכה.
לגמרי.
זה דבר שנדע עוד כמה חודשים.
אולי למדנו משהו.
אולי. או שנבלנו.
ידיעות אחרונות, ויינט. תודה רבה, נבית. שלום, שלום. פרסומות ובורסה. חזרנו, שלום אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אלן אמיר.
שלום, שלום, אחר הצהריים טובים.
שלום, שלום. קודם כל, נתונים מדדים.
תל אביב 35.1%, תל אביב 90.5%, בנקים 1.5%, מדד הנפט והגז 2.5% עלייה.
אוקיי, תעצור, למה?
בקיצור, למה הבורסה פעולה? ובארצות הברית היו עליות מסוימות בסוף השבוע, לא איזה דרמה מדי.
לא דרמה, ויום קודם היו צניחות.
כן, הבורסה בארצות הברית אגב הרבה פחות טובה מהבורסה כאן, וגם הבורסה באירופה, אגב הבורסה באירופה שוברת שיאים, הדאקס הגרמני וכו' וכו'.
כן.
זה מאוד רגיש לריביות. פה בארץ הסיבה שזה עולה חזק ביום ראשון שכזה, זה בעיקר ציפיות קדימה לנתונים מאוד טובים של החברות, דוחות כספיים שמתפרסמים, הבנקים היו קודם, יש עוד דוחות כספיים שמתפרסמים, הציפייה היא לתוצאות מאוד מאוד טובות של החברות הישראליות, וגם מסתכלים קדימה, מדד מחירים לצרכן שבוע הבא פה בארץ, אחריו מדד בארצות הברית, אם הם יהיו נמוכים יחסית, מדברים בארץ על 0.3%
כן.
לחודש הקודם, פברואר, אז אולי יתחילו לדבר על ירידת ריבית טיפה, זאת אומרת, יש פה סוג של אופטימיות, אבל זה רק יום ראשון, אז בואו לא ניקח את זה יותר מדי בצורה של מגמה
או כתבה. זה נכון, בדיוק אני תמיד מסיימת במחר יום חדש, אמיר אייל, תודה רבה.
תודה לכם, ערב טוב.
אמיר, להתראות. איפה הכסף עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור שקט וולפין, בדיגיטל אחיה כהן, עומר אוקון ואליעזר בן יהודה, אריה אלדד, שלום.
שלום ענת.
מאיה זיו וולף, שלום.
שלום ענת, שלום אריה.